שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, ואנחנו עומדים לפני פרשת אמור. היום נדבר על האור של שבועות, מתוך פרשת השבוע, מתכוננים, שבועות הולך ומתקרב אלינו חג השבועות. בואו נראה ביחד מקור א', ויקרא כף ג', ספרתם לכם וכו', ספירת העומר, וכשמגיע היום שבועות, והקרבתם מנחה חדשה. לחם תנופה שתיים, בדילוגים כמובן אני קורא, מנחה חדשה שהיא בנויה ממה שמכונה שתי הלחם, חמץ תאפנה, ביקורים להשם, והקרבתם על הלחם, יחד עם שתי הלחם, שבעת כבשים, ופר בן בקר אחד, ואלים שניים, יהיו עולה להשם, כל אלה, שבעת הכבשים, פר בן בקר ואלים שניים, כולם עולה להשם, ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת, ושני חבשים בני שנה לזבח של עמים. והיום אנחנו מדבר על שני הכבשים האלה. שני כבשים בני שנה באים עם שתי הלחם. שני הכבשים האלה הם לזבח של עמים. והניף הכהן אותם על לחם הביקורים, תנופה לפני השם, על שני כבשים, קודש יהיו להשם לכהן. כלומר, הם מונפים יחד שתי הלחם ושני הכבשים, ויש סיומת מעניינת, קודש יהיו להשם לכהן. אבל אמרת לי שני כבשים בני שנה לזבח שלמים. שלמים זה בדרך כלל, גם הבעלים אוכלים. עכשיו, מי זה הבעלים פה? הרי ברור שזה לכאורה שלמים של כל כלל ישראל. ממתי שלמים של כלל ישראל? שלמים זה בדרך כלל קורבן של יחיד. בואו נראה את רשי. רשי אומר, לפי ששלמי יחיד, קודשים קלים, בדרך כלל שלמים זה קודשים קלים, שתכף נראה גם מה ההלכות הבסיסיות שלהם. הוזקק לומר בשלמי ציבור, זה באמת שלמי ציבור, שני הכבשים האלה, הוזקק לומר בשלמי ציבור שהם קודשי קודשים. אז יש לנו פה משהו באמת ייחודי ויוצא דופן. פתאום שלמים בציבור, והשלמים האלה שאצל היחיד הם קודשים קלים, פתאום אצל הציבור, בשבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים, פתאום השלמים האלה של הציבור הם קודשי קודשים. מה זה, הכל פה התהפך? עולה הבנו, חטאת הבנו, מה פתאום שלמים? אומר הרמב״ם, בלכות מעשה הקורבנות, פרק א', הלכה ד', כל קורבנות הציבור הן עולה, או חטאת, ואין בקורבנות הציבור שלמים, חוץ משני כבשים, הבאים עם לחם התנופה בעצרת שבועות, והם הנקראים זבחי שלמי ציבור. אז אנחנו עומדים פה מול תופעה, פתאום בשבועות, דווקא בשבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים, דווקא בשבועות, יש פתאום מין קורבן שלמים של ציבור, יוצא דופן, המקום היחיד שיש דבר כזה, והשלמי ציבור האלה הם קודשי קודשים. מה זה? בדרך כלל שלמים זה קודשים קלים, בדרך כלל שלמים זה אצל היחיד. בואו נזכר קצת מה זה בעצם שלמים. מקור ב', ויקרא ג', ואם זבח שלמים קורבנו. שימו לב לביטוי, ואם זבח שלמים קורבנו. אומר רש"י, למה זה שלמים? מה פירוש המילה הזאת? שמטילים שלום בעולם. שלמים עושים שלום בעולם. מה העניין? איך הם עושים שלום? מה הכוונה? מה פירוש מטילים שלום בעולם? דבר אחר, שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. למה? כי מאותו קורבן, האדם, האמורים הולכים למזבח, לכהנים הולך החזה, השוק, ולבעלים הולך בעצם האור, הבשר וכו'. עכשיו, פה יש בעצם שלמים מה הכוונה, שזה גם הולך למזבח, כלומר, כביכול אכילת גבוה, כביכול, כן? ולכהנים המקודשים, וגם הולך לבעלים. ומה הבעלים בדיוק עושה? אז בואו נראה איך מתאר את זה הכתב והקבלה. הוא כותב, זבח שלמים. למה דווקא בשלמים כתוב זבח? לפי שבשר השלמים נאכל הבעלים. וקורא לבני ביתו ולאוהביו ומיודעיו שיוכלו מזבחו, ובמושב רעים יהלל את השם ויספר להם חסדיו. בקיצור, זה סעודת שמחה, שלמים זה שמחה, זה יושבים אוכלים ביחד, אז מקריבים לגבוה למזבח, כהנים מקבלים את חלקם, ואחר כך הבן אדם הולך הביתה ועושה סעודה לחבר'ה, כן, לכל החברים ביחד, יושבים, אוכלים, כמובן דברי תורה, מספרים תהילת השם, כן, מושב רעים יהלל את השם, יספר להם חסדיו, וכבשי עצרת, אומר הכתב הקבלה, עם סעודת שמחה לכהנים. מה זה לכהנים? זה שלמי ציבור. אז פה אפשר להגיד, הרי כהנים מוכלים, בעלים מתכפרים, כמו שהרב קוק גם הביא באורות התשובה, אכילת הכהנים היא בעצם אכילה כלל ישראלית, לכאורה, כך צריך לומר בפשטות, בעניין של כבשי עצרת. זה שלמים, אבל מה תביא את כל עם ישראל לאכול משני כבשים? הכהנים אוכלים, והם האכילה שלהם, זה אכילה עבור כל כלל ישראל. אבל אי אפשר לצאת מזה שהם קודשי קודשים. אז איך הם קודשי קודשים? צריך להבין את זה. בזבחים נוני עמוד א' בעניין של שלמים רגילים, אז אומרת שם המשנה מהפרק המפורסם, איזה הוא מקומן של זבחים שנאמר כל בוקר בתפילת שחרית, שלמים קדשים קלים. אז קודם כל הם קודשים קלים, הם לא קודשי קודשים. שחיטתן בכל מקום בעזרה, כלומר אפשר לשחוט אותם גם בדרום. דיברנו על השחיטה בצפון של קודשי קודשים, בשיעור צפון ברך, ופה בעצם הוא אומר, וגם בשיעור על רוח צפונית, בכל אופן הכל נמצא באתר שלנו, רוח ירושלמית, אבל פה מה הוא אומר? שחיטתן בכל מקום בעזרה. כלומר שלמים, בשונה מקודשי קודשים, אפשר לשחוט אותם גם בדרום העזרה. ונאכלין בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, לשני ימים ולילה אחד. אז לכאורה השלמים זה קורבן ככה שקדושתו היא קלה יותר. בזבחים נונדלת עמוד בית נאמר, וגם כן מאיזה הוא מקומן, זבחי שלמי ציבור והשמות וכו', שחיטתן בצפון. כלומר שאתה מגיע לשני כבשי עצרת, זה שלמים. אבל אותם אי אפשר לשחוט בדרום העזרה, רק בצפון העזרה, זה קודשי קודשים. אנחנו רואים פה מין הופעה מוזרה מאוד, מאוד משונה. זה שלמים של ציבור, והם קודשי קודשים, שחיטתן בצפון, וקיבול לא מניח לשרת בצפון, ונאכלים לפנים מנקלעים, לא בכל העיר, לפנים מנקלעים, זכרי חונה רק אוכלים אותם. קיצור, יש לנו פה תופעה שצריך להבין אותה, מה העניין של השלמים, שלמי ציבור, של שני כבשי עצרת שבאים עם קורבן שתי הלחם, מה העניין של כל הדבר הזה? עכשיו, לכאורה אנחנו מבינים ששלמים זה קודשים קלים, אז לכאורה קדושתם קלה יותר, ופתאום בשבועות עשית לנו קודשי קודשים, בואו תראו. אומרת הגמרא בזבחים קט"ו עמוד ב' מקור ג', דתניא ברייתא, עד שלא הוקם המשכן, כלומר, שם הברייתא מתארת מה היו ההלכות של הקרבת קורבן, לפני המשכן ומהקמת המשכן. אז היא אומרת, עד שלא הוקם המשכן, אחד הדברים הוא, והכל קרבו עולות. שימו לב, שימו לב, משכן זה השראת שכינה. עד שאין משכן, השראת שכינה, בית קדושה, כמו שרש"י מפרש, ועשו לי מקדש, עד שזה לא מגיע, אין קורבן שלמים, הכל קרבו עולות. מאוד מעניין, הייתי חושב, בא המשכן, עכשיו יהיה קודש קודשים, כמובן, קודשים קלים היו גם קודם, ועכשיו הפוך, לפני זה היה רק עולות. עכשיו, ברגע שהוקם המשכן, הצטרפו השלמים. מאוד מעניין. הלאה. בסבכים קופתת זין עמוד א', כשהגמרה ככה מתחילה לדון על זה, ואמר מר והכל קרבו עולות, שואלת הגמרה, והקטי, והסבכו זבחים שלמים להשם פרים. הרי במעמד הר סיני זבחו שלמים. היה שלמים במעמד הר סיני, שני מקומות של שלמי ציבור, פעם אחת במעמד הר סיני, ופעם אחת בשלמי ציבור של שבועות, שזה נעשה כל שנה, שנזכה בעזרת השם. אז פה שואלת הגמרה, הרי הר סיני היה לפני הקמת המשכן, ושם כבר זבחו שלמים, אלא אימא, כמאן דאמר, לא קרבו שלמים בני נוח. דאיתמר רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינא, אחד אמר קרבו, ואחד אמר לא קרבו, יש מחלוקת. האם באמת היה שלמים לפני הקמת המשכן, או ששלמים זה חידוש רק מהקמת המשכן ואילך, כן? מה הייתה מדמנדה אמר קרבו שלמים בני נוח? מי שאומר שגם לפני הקמת המשכן, שכולם נקראים בני נוח לפני הקמת המשכן, מה בעצם, האם הקריבו שלמים? למה אתה מביא את ההוכחה שכן קרבו לדעה הזאת? דכתיב והבל, הבל, קין והבל, הבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן. איזהו דבר שחלבו קרב לגבי המזבח, ואין כולו קרב לגבי המזבח? אצל הבל כתוב שאת החלבים הוא הביא, חלק מסוים שעולה מהשלמים למזבח. אז איזה קורבן עולה רק החלבים? הוא אומר זה שלמים. אז הנה, בבקשה, אתה רואה שהיה שלמים גם קודם. מה הייתה מנדמנדה אמר לא קרבו? עכשיו שימו לב טוב, כי פה זה גמרא מדהימה. מה הייתה מנדמנדה אמר לא קרבו שלמים לפני המשכן? ואנחנו רגילים שלמים קדשים קלים. פתאום אתה אומר לי לא, עד שלא הוקם המשכן לא קרבו שלמים. מה הייתה? מה? דכתיב, אורי צפון ובואי תימן, תתנער אומה, אז הוא מסביר, תתנער, ורש"י אומר כמו לנער את מצרים, כן, להעיף, תתנער אומה שמעשיה בצפון, ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרום, אורי צפון, כאילו תעופי מפה, אומה שמעשיה בצפון, ובואי תימן, תבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרום גם, והחידוש הוא לכאורה הדרום, אומר רש"י. ויזבחו זבחים שלמים, מה שנאמר במעמד הר סיני, מסבירה שאת כל הסוגיה. זה סיני קודם הקמת המשכן, אז איך אתה אומר לי שלא הקריבו שלמים לפני המשכן? עכשיו, הכל, הקריבו רק עולות וכו'. הוא אומר, בן לישראל, בן לבני נוח, קרבו עולות לפני המשכן. אבל שלמים לא קרבו לבני נוח. ומשעת מתן תורה, שימו לב טוב, רש"י אומר, ומשעת מתן תורה, שנבחרו ישראל, קרבו להם שלמים. חברים, לשים לב לרש"י, משעת מתן תורה. אז קודם כל, יש פה איזה דיוק. קודם זה היה עד המשכן, עכשיו בעצם מתקנים ואומרים, רגע, משעת מתן תורה בעצם זה התחיל. אז למה אתה אומר משכן? אז אפשר להגיד, תראה, משכן זה השרת שכינה, אבל ההתחלה של זה היא כבר במתן תורה. טוב, עכשיו, משעת מתן תורה, שנבחרו ישראל, ששם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך שלך בקרבה שרוצתיך מארץ מצרים, קרבו להם שלמים. אז כאילו השלמים זה משהו שקשור למתן תורה, ומשהו שקשור לבחירה בישראל, ולכן הוא אומר, אורי, כאילו תתנערי, ומה שמעשה בצפון, מה זה? היינו עולה שטעונה צפון, כלומר בני נוח, הם מקריבים עולה רק. אבל תבוא אומה שמעשה הצפון ודרום, דהיינו ישראל שמקריבים עולות, זה גם הגויים עושים בצפון, ושלמים. שימו לב. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב, טוב, שלמים, קדשים קלים. שלמים זה ליחיד, אתה יודע, גם הוא עושה סעודה והחבר'ה אוכלים. זה פחות. זה פחות? עד שלא מגיע מתן תורה והקמת משכן, אז ממתן תורה מתחיל שלמים. ואומר רש"י, שנבחרו ישראל, מתן תורה שנבחרו ישראל, קרבו להם שלמים. מה זה? אז לכן אורי צפון, מי שמקריב רק עולות, ובואי תימן, מי שמקריב גם בדרום, איפה שמוקרבים גם השלמים. צריך להבין, עכשיו הדברים יותר תמויים, כי לכאורה בשערו שלנו צפון ברך, הסברנו שמה שצפון בצפון הלפני השם שם, בצד צפון, זה בעצם האור הצפון בסגולת ישראל. הלכאורה סגולת ישראל היא בצפון, בצד הצפון, וזה מתגלה במזבח, אבל זה הצפון, זה הצד הצפון, אז מה אתה עושה לי פתאום עניין? ובואי תימן, תבוא אומה שמקריבה שלמים בדרום העזרה. וזה בחירת ישראל, ומשעת מתן תורה. עכשיו, פה על הדרך שימו לב, אם זה משעת מתן תורה, אז אפשר להבין שקבעו שלמים בשבועות. אפשר להבין, כי משעת מתן תורה התחילו השלמים. אם זה כך, מאוד מובן שבחג מתן תורה מביאים שלמי ציבור. כביכול פה קיבלנו את השלמים, אבל עדיין צריך להבין מה פתאום שלמים לציבור, אז למה זה קודש קודשים? ומה העניין בדרום? ומה אתה פתאום מנסה לי את השלמים שהם לכאורה קודשים קלים? ובשבועות אתה עושה לי מהם קודשי קודשים, ובאופן כללי אתה אומר שבחירת ישראל היא מתגלה בזה שהם מקריבים שלמים בדרום. צריך להבין את הדבר הזה. טוב, בפרשה שלנו יש עוד פסוק בויקרא כ"ב, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם או לכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. כלומר, מה בעצם פה כתוב פה? איש איש מבית ישראל, הגר בישראל אשר יקריב קורבנו, ובסוף זה מסתיים, אחרי שהוא אומר לכל נדריהם, נדבותם, שיקריבו להשם, ואז פתאום אומר לעולה, רגע, אמרת נדרים, נדבות, מה לעולה? אומרת הגמרא מנחות עין ג' עמוד ב'. כלומר, עד כה ראינו שבעצם גויים עד מעמד הר סיני ועד המשכן, אף אחד לא הקריב שלמים, ממתן תורה ואילך, ובאורו של המשכן, דהיינו בהשראת השכינה בישראל, מתחילים ישראל להקריב שלמים. אז זה מתי זה התחיל. אבל אחרי שהתחילו להקריב שלמים, האם עכשיו גויים יכולים להקריב שלמים או לא? אז זו בעצם המחלוקת שאנחנו הולכים לראות פה בין התנאים. אומרת הגמרא במנחות עין ג' עמוד ב', אמר רב הונא, שלמי העובדי כוכבים עולות. שימו לב, גם אחרי מתן תורה, בא גוי, מביא קורבן לבית המקדש. אומר, הבאתי שלמים. אומרים לו, כן, כן, עושים לו את זה עולה. אבל הוא אמר שלמים. עושים עולה, אומר רב הונא. עולה כליל, עולה כולה על המזבח, לא אוכלים ממנה, כולה נשרפת על המזבח. קודשי קודשים עושים מזה, נורא מוזר. עובד כוכבים בא, הוא רוצה לעשות שלמים, קודשים קלים. אתה עושה לו את הקדושה הגדולה יותר, החמורה יותר, את קורבן העולה. למה לא שלמים? אומרת הגמרא, איבאי תימא, עובד כוכבים ליבו לשמיים. כלומר, יש פה שתי הסברים. הסבר אחד, עובד כוכבים ליבו לשמיים. הוא לא מכיר דבר כזה, שמשהו יהיה לשם אלוהים, ואחר כך אתה עושה מזה סעודה, תלל והודיה עם החברים. עם החברים, זה אתה יודע, הולכים למסעדה, הולכים לפאב וזה. זה דבר אחד, לאלוהים, הולכים שם, לבית התפילה שמיועד לאלוהים. אל תערבב זה עם זה. אז עובד כוכבים ליבו לשמיים. אז אומרת שהוא אומר שלמים, תכוון עולות. הלאה. והיא בית עם הקרא, זה פסוק. אם תרצה, זה פסוק. אשר יקריבו להשם לעולה, כל דמקר ועולה להווה. כלומר, ממש כתוב איש איש, מה זה איש איש? זה עובד כוכבים, לרבות את העובד כוכבים, כפי שתכף נראה. אז עובד כוכבים, בסופו של דבר, נדרם, נדבותם, זה השיקו להשם, לעולה, ככה הוא דורש את זה. עכשיו, בא רבי יוחנן, בא רב שזבי, ומקשה, מתאים רב שזבי, אלו מנחות נקמצות, ישארן לכהנים, מנחת גוי, מנחת גויים, אחת עובדי כוכבים, כלומר, גוי שמביא מנחה, אז קומצים והשיריים הולכים לכהנים. אז אתה רואה שכן לוקחים שיריים מקורבן של גוי, אז יש בחינה של שלמים, לא הכל הולך עולה. אז אמר רבי יוחנן, לא קשי, אז רבי יוסי, רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא. יש מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא, האם גוי יכול להקריב קורבן שלמים, אחרי מתן תורה, כשיש בית מקדש וכו'. דתניא, מה תלמוד לומר איש איש, הפסוק שלנו, איש איש מבית ישראל בפרשת אמור? אז הוא אומר, לרבות את העובדי כוכבים, שנודרים נדרים ונדבות כישראל, אשר יקריבו להשם לעולה, אין לי אלא עולה, שלמים מניין, תלמוד לומר נדריהם, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, גוי יכול להביא שלמים. רבי עקיבא אומר, אשר יקריבו להשם לעולה, אין לי אלא עולה בלבד. אומר רבי עקיבא, גוי, לא משנה מה הוא מביא, כל מה שהוא מביא, רק עולה. הוא לא יכול להביא שלמים. אומר הרמב"ם, הלכות מעשה הקורבנות, פרק ג' הלכה ב', העקום, אין מקבלים מהן אלא עולות בלבד. עכשיו, לגמרי, הקושיה נהייתה ממש ענקית. למה? כי מילא אתה אומר לי, עד מתן תורה, עד המשכן, לא הקריבו שלמים אף אחד, ואחרי מתן תורה התחילו להקריב שלמים. אז צריך להבין, אפשר להגיד, לא יודע, מתן תורה הוריד יותר קדושה לעולם, היא יותר מגיעה גם לשלמים, אבל פה אומרים לך, לא אדוני הנכבד, תקשיב טוב. וזה מדויק גם בדברי רש"י. ממתן תורה ומשעת מתן תורה שנבחרו ישראל קרבו להם שלמים. אומר רבי עקיבא, גוי גם אחרי מתן תורה לא יכול להקריב שלמים. רק עולות. זו סגולה ישראלית שרק ישראל יכולים להקריב שלמים. וכך פוסק הרמב״ם הלכה למעשה. גוי לא יכול להביא שלמים, רק עולות. הוא מביא שאומר, הבאתי שלמים, מקריבים עולה. מה זה? זה נורא מוזר גם. גוי מביא קודשי קודשים רק, וישראל יכול להביא קודשים קלים? הדבר הזה מאוד תמוע. עכשיו תראו, יש עוד הלכה אחת שנזכיר אותה, ומתוך זה ננסה כבר להתחיל להבין את הדברים. הגמרא בעירובין, בית עמוד א', מקור ה', דאמר רב יהודה אמר שמואל, שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל, פסולים. בא בן אדם, הדלתות של ההיכל סגורות, הוא מקריב שלמים, שלום, פסול. שאומר התוספות שם, דיבור המתחיל שלמים וכו', ואם תאמר, עולה ראשונה דתמיד של שחר, נע מבאי פתיחת דלתות ההיכל. הרי קורבן התמיד הוא עולה. ואותו, היו צריכים קודם לשמוע את השער נפתח, השער נפתח, מקריבים את קורבן העולה. אז גם בעולה זה כך, ויש לומר, יש לו כמה תירוצים, הבאתי פה תירוץ אחד, ויש לומר, דקרא דהעולה, למצווה ולא לעכב. עכשיו פה זה דבר מאוד תמוע. אומר, תראה, קורבן עולה, לכתחילה, השער צריך להיות פתוח. אבל אם הקריבו את העולה והשער היה סגור, שער ההיכל היה סגור, יצא ידי חובה. זה מצווה, אבל זה לא מעכב. אבל אמר רב יהודה, אמר שמואל, שלמים ששחטן קודם פתיחה דלתות ההיכל פסולים. למה זה צריך להיות פתח אוהל מועד ולא כשהוא נעול? מה זה? אז תשימו לב. יש מימרה של הגרא שהרב צבי יהודה מביא אותה, שאומר ככה, גויים מהשמיים, ישראל מהארץ. מה? הפוך, לא? וזה בדיוק מתאים לפה. גויים מהשמיים, קורבן עולה, קודשי קודשים. ישראל מהארץ, קורבן שלמים, שהולך לעשות סעודה לחברים, בכל מקום, בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, ומעלה להשם חסדו, זבח, שמחה, סעודת שמחה. מה הולך פה? אז שימו לב. את השלמים, ודווקא את השלמים, אומרת תוספות, לפחות באחד מתירוציו, אי אפשר להקריב שפתח אוהל מועד לא פתוח. למה? כי שלמים זאת התפשטות הקדושה מקודש הקודשים אל הקודש, דרך דלתות ההיכל, לעזרה, החוצה לכל העיר, החוצה לכל ארץ ישראל ומתוך ארץ ישראל לכל העולם כולו. זה אור שמאיר מתוך קודשי הקודשים והולך ומתפשט כמעשה מנורת הזהב שיושבת בקודש, שאומר לנו הרב קוק שהיא לכאורה הייתה צריכה להיות בקודש הקודשים אם היא סגולת קדושת ישראל. אומר הרב קוק, כן, אבל ישראל אין להם בעיה לצאת מקודש קודשים להאיר את העולם, אז היא יוצאת מקודש הקודשים מנורת הזהב ויושבת בקודש. האור הזה יוצא עוד החוצה ומאיר, הוא מגיע החוצה לשלמים, ומשם הוא מאיר לכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, בכל מאכל, לכל הגשמיות, לכל המציאות, לכל ההוויה, לכל היקום, לכל העולם. בואו נחזור אחורה לרשי שהביא לנו את דברי הגמרא על דברי המדרש על ועם זבח שלמים קורבנו במקור ב', אומר רשי שמטילים שלום בעולם. ועוד אומר דבר אחר, שלמים שיש בהם שלום למזבח, לכהנים, לבעלים, זה אור שמאיר לכל רבדי המציאות. זה לא מציאות של איזה נזירות פרישות בהרים, לא מתחתנים עם אישה, זה קודש קודשים. לא, אצל עם ישראל קודש קודשים זה תתחתן, תביא ילדים, תבנה מדינה, תלך לעבודה, תלמד תורה, תבנה את הארץ, זה קודש קודשים בישראל. אנחנו לא מבינים, אבל לכאורה אמרת לי קודשים קלים, ופה אמרת לי שלמי ציבור, למה זה בדרך כלל יחיד, פה ציבור, וכשזה ציבור, אתה עושה לי מזה קודש קודשים. צריך להבין את הדבר הזה. אז קודם כל, אנחנו יכולים להבין למה שלמים זה ליחיד. כי בעצם הקדושה, ככל שהיא נמצאת בקודש הקודשים, היא כללית יותר, היא תמציתית יותר. היא של כנסת ישראל, כנוסת הכל, כלל ישראל שהכל כלול בה, הקלה הכלולה, אז זה אחד. ואז כשזה הולך ומתפשט, זה הולך ומסתעף ומתענף, ומגיע בסופו של דבר לכל יחיד ויחיד, לכל פרט ופרט, בגשמיותו הקטנה המצומצמת שלו. אז זה מאוד מובן ששלמים זה קורבן של יחיד, שהוא בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, מצוין. אבל כשאתה מגיע לשבועות, פתאום זה שלמי ציבור, ופתאום זה קודש קודשים, ופתאום רק הכהנים אוכלים ולפנים מן הכלאים. אז מה זה? צריך להבין את זה. מכל מקום, בעצם עכשיו אנחנו מבינים מדוע כשגוי מביא קורבן, זה עולה. הוא אומר להם שלמים, עושים לו עולה. לא עוזר לו. קורבן, שלמים, זה סגולה ישראלית. מדוע? אומר לנו הרב קוק במקור ו' אורות ישראל, פרק ת' פסקה ג'. אות השם, אות ברית הוא. קדושת הגוף בברית בשר ממש. כלומר, האות הזאת, אות הברית מילה, זה בבשר. חותכים. זה בבשר. עוד קדושת הגוף. בברית בשר ממש. טוב, תעשה משהו סמלי. לא, הוא חותך את העורלה, הוא מוריד חתיכה מהגוף. מה זה? זה קדושת גוף ממש, בשר. כמו כן, אומר הרב, ברית העולם. הוצאת הארץ נמצא. מקלילתה, להוציא את הארץ מהכללה שלה. בזעת אפיך תאכל לחם. בגן עדן היית דבוק בכל הזמן, עכשיו אתה רוצה לזכות לחיבור, תעבוד, תעבוד קשה, תזיע. אז להוציא את העולם מהכללה הזאת, איך? חידור האור, הדעה, היושר והקודש, בכל הסדרות המעשיות, כולן בעומק פנימיותן. שימו לב, זה שלמים בעצם. חידור האור, להחדיר את האור, את הדעה, את היושר, את המוסר, את הקודש האלוהי, בכל הסדרות המעשיות, עד לפרטיות הכי קטנה, שלמי יחיד, בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל. כשם שהוא הווה באדם, הווה הוא בעולם כולו. כלומר, זה הווה באדם, וזה צריך להיות לא רק באדם, אלא בכל העולם. מוכן נעשה העולם ומלואו לשמחת השם במעשיו. שימו לב לביטוי הזה. לשמחת השם במעשיו. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש. אתה בא אומר להם, אצל ישראל יש קדושת הברית. יש קדושת איש ואישה. מה קדושה? מה אתה מספר לי? לא, לא, יש לנו סרטים, אתה מתכוון לזה? לא, לא, לא. אתם חיים בסרט. אנחנו חיים במציאות של קדושה עילאית, שהיחסים בין איש ואישה הם כמו ללכת לבית הכנסת. הוא אומר, לא, גם אצלנו יש אנשים קדושיים. אבל הם נזירים, הם לא מתחתנים. כן, שרחמנא ליצלן מה שהולך שם בכל המקומות של הלא מתחתנים האלה, כן? לא מתחתנים, הם פורשים, הם קודש קודשים, הם עולה, עולה, כליל השם. בטח. אצלכם אין שלמים. אצלנו האור מאיר מקודשי הקודשים והולך ומתפשט ומגיע לבית שלי הפרטי, לסעודה שלי, לאוכל שלי, בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל. אומר, שימו לב טוב, אומר מרן הרב, אומות העולם אינם יכולים להשיג. איך נעשה הבשר מקודש? איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם, כלומר ממש בגשמיות עצמה, אידיאלי? מה, אתה מקבל השראת שכינה מקדושת איש ואישה? אתה מקבל השראת שכינה מלאכול סעודה, אוכל בשבת? זה אוכל. לא, קדושה. אישה, אישה ואיש ואישה, זה קדושה. השראה שכינה, התעלות רוחנית. על מה אתה מדבר? לא מסוגלים לתפוס את זה. זה סגולה ישראלית, שלמים זה סגולה ישראלית. ממשיך הרב ואומר, העורלה מעכבת. לא יכולים לתפוס, העורלה מעכבת. יש סתימה. יוכל השכל לשוט, להקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי, את עצם הרצון שכל דבר שאתה רוצה, אפילו בצד הגשמי שלך, שיהיו ערכיו, ערכים מלאים, קושת, אמת וצדק, זה אי אפשר. זה באמת אי אפשר, אומר רבי יהודה הלוי, בכל מאמר ראשון שלו בספר כוזרי, אלא איפה שהקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת. זה אי אפשר, אומר מרן הרב קוק, כי אם בעצת השם, הבאה על נחלת עולמים אשר לו, ישראל עם קרובו, בואו תבינו מה זה, זרע אברהם אוהבו, קרות ברית הקודש, הישראליות היא טבעית, היא נחלת עולמים, היא קדושה אלוהית שזורמת לא רק בלבבות, אלא בבשר הישראלי. איך אומר הרב באורות התחייה? שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות מאשר רוח הקודש. אז זה בעצם מה שאומר לנו פה מרן הרב, דעו לכם שקדושת ישראל היא קדושת חידור האור, הדעה, היושר והקודש, בכל הסדרות המעשיות כולן, בעומק פנימיותן, בבשר ממש, בהנהגה הפרטית שלך, בחייך היחידיים כביכול, מתוך האור הכללי של כללות ישראל, שמתגלה בקודש הקודשים, הולך ומתפשט החוצה עם ארון הברית, מנורת הזהב, שולחן, שולחן עם הלחם, של לחם הפנים, מזבח הקטורת שקושר את הכל, הולך יוצא החוצה, דלתות ההיכל פתוחות אל קורבן השלמים, חלקו למזבח, חלקו לכהנים בעזרה, וחלקו הולך בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, כמו שכתב לנו הכתב והקבלה, וקורא לבני ביתו ולאוהביו ומיודעיו שיוכלו מזבחו, ובמושב רעים יהלל את השם ויספר להם חסדיו. זה תרבות ישראלית, זוהי תרבות של שמחת השלמים, הופעת האור האלוהי של ישמח השם במעשיו. וזה מה שכותב לנו מרן הרב קוק, מקור זין, באורות התחייה כ"ח. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. אוהו, מה עכשיו הגעת לארץ ישראל? חברים, אני הגעתי. התורה הגיעה. שימו לב טוב טוב. חג מתן תורה. משם מתחיל קורבן השלמים. כלומר, כשקיבלנו תורה, שזה בעצם בדרך למשכן להשראת שכינה, אנוכי השם אלוקיך, הסגולה הישראלית, שהיא באה לידי גילוי על ידי התורה הקדושה, אז קיבלנו את השלמים. לא קיבלנו פרישות והתבדלות ובריחה ממציאות גשמית, קיבלנו התקשרות, התחברות והתעלות בבשר ממש. קורבן שלמים מתחיל במתן תורה. עכשיו שימו לב, טוב, 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 חג מתן תורה הוא חג הביקורים. מה זה חג הביקורים? מביאים, אני יודע מה, תהנים, לא יודע, האמת היא איזה בדיוק בעונה, כי הרי זה משבועות עד סוכות, כן? אבל מביאים את ביקורי שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. חג מתן תורה הוא חג של ארץ ישראל, ואם זה לא מספיק, הוא גם חג המלכות בישראל, שמולכת על מה? על מדינת ישראל. אנחנו במתן תורה מקבלים את התפשטות הקדושה של השלמים, אוטומטית ארץ ישראל, ברור, למה? למה ביקורים? מה הקשר? אומר הרב, הקדושה שבטבע, אותה קדושת שלמים, שהאורות יוצאים מקודש הקודשים ומגיעים בסוף בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, הקדושה שבטבע במציאות הגשמית היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, כן, אמו אנוכי בצרה, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. יש בעם ישראל יכולת להסתגר. כלומר, הולכים לגלות, מסביב, לא נעים להגיד מה, ברברים למיניהם, הרי זה לא כמו היום, זה היה עוד הרבה הרבה יותר גרוע מה שהיה מסביבם, היום ונורא, בלתי נתפס, איזה רוע היה מסביבם, איזה זימתי, אני לא רוצה לדבר, ברברים, ברברים, הרי אף אחד לא מתכחש לזה. אתה הולך לאירופה, הוא מראה לך את המצודה, אתה רואה את התמונה הזאת, זה הסבא של הסבא שלו, היה ברברי, מה? זה לא משהו מוסתר, הם היו ברברים, ועם ישראל ידע להתכנס לבתי המדרש בקדושה שמתנגדת לטבע. מה הפירוש? עזובתי מגשמיות, פורשים מכל הברבריות. אז זה השכינה כשהיא בגלות, אומר הרב. אז השכינה שיחדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון, היכולת הישראלית להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. זה לא קדושה שלמה להיות בגלות, כמו אני שומעתי השבוע שיח יורדים, לוקחים אותם לבית כנסת משמר המלכה. כן, צריך להגיע חיילים, להגן עליהם, כדי שהם יוכלו ללכת, ורק קרוב לבית הכנסת מותר להם להוציא כיפה, וכל מיני מצבים מטורפים, מה אתם עושים שם, ריבון העולמים, תבואו הביתה. אז בכל אופן, אומר הרב, הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה, זה לא השלמות הישראלית, צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שימו לב עכשיו חברים, בקדושה העליונה, שאלנו, שלמים קדשים קלים, אז לכאורה זה פחות, בזה אתה עושה את הבחירה הישראלית, אומר זה הקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון העולם כולו, ובישומו הגמור, ובישומו בריח הבשמים של תורה, שיהיה ריח טוב בכל פינה במציאות, ריח של עושר, של יושר, של מוסר, של שמחה, של אהבת השם, של צדק, של מלוך על הארץ כבודו, של התגלות אור השם, שמאיר ומשמח ומחזק ומעודד, כל הטוב, כל הטוב, כל הטוב, בכל פינה במציאות, זה האור של קדושה בטבע, קדושה שיורדת לגשמיות, והיא הקדושה העליונה יותר מהקדושה שנבדלת מן הטבע, אומר הרב. אז לכאורה, השלמים באמת צריכים להיות קודשי קודשים, אז למה אתה עושה לי מהם שלמים קדשים קלים? זה, צריך להבין את הדבר הזה. למה שלמים קדשים קלים? אז לכאורה צריך להבין כך, שימו לב טוב. כשאני אומר ששלמים קדשים קלים, זה לא כי קדושתם פחותה, להפך, השלמים בשורשם יותר קדושים מהעולה. עד מתן תורה לא הקריבו עולות, וגם אחרי מתן תורה נפסק להלכה ברמב״ם כרבי עקיבא, שגוי לא יכול להביא שלמים, רק עולות, הוא מביא להם קורבן, הנה שלמים, מקריבים לעולה, אין שלמים, אדוני, שלמים זה רק ישראל, למה? כי בחירה בישראל, אומר רש"י, כשישראל נבחרו, קיבלו להביא שלמים, שלמים הם קדשים קלים, מה הכוונה קלים? שזאת קדושה שיוצאת החוצה, אבל האמת היא שבשורשה היא יותר קדושה מהעולה, היא הבחירה הישראלית, היא הסגולה הישראלית, שאתה מסתכל אותם אותו, בית המדרש קדוש. אתה יודע, בונים יישובים, זה אתה יודע, זה חבר'ה שאין להם כוח ללמוד וזה, הפוך! אז נכון שיש מדרג, יש קודש קודשים, ארון הברית, יש את האחד, למה? כי אתה יודע שמשם יוצא כל האור, משם אני חי בכל המציאות של ההתיישבות של המדינה, של כל המערכות הכלכליות, פוליטיות, חברתיות, הכל, הכל, הכל. אז יש את הקדושה, זה מקור הקדושה. אבל דע לך שהייעוד, המגמה, וממילא השורש של הקדושה, השורש הנסתר, השמימי, הקדושה העליונה היא הקדושה שבטבע. אותה קדושה שהיא קדשים קלים, שהיא הולכת לסעודת מרעים שיושבים ביחד ומעללים לקדוש ברוך הוא ואוכלים את הבשר שקיבלו מקורבן השלמים שהוקרב. כי שם יש את השלמות העולמית, את האורגניות, אורגניות ההרמוניה של הסימפוניה האלוהית, המוזיקה הקדושה האלוהית של חיבור, מזבח כהנים ובעלים, מזבח עולה להשם מאותו קורבן. כביכול אכילת גבוה, כביכול, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול מצטרף אלינו לחפלה במרכאות, לסעודה, כן? אז מזבח זה עולה גבוה. כהנים אוכלים בעזרה, וישראל, מה איתם? הכהנים אוכלים, סליחה, הכהנים אוכלים, מקבלים את החלק שלהם בקורבן, וישראל מקבלים ואוכלים את חלקם בכל העיר, לכל אדם, בכל מאכל. מה זה? זה בעצם קדושה שהיא על כל המדרג. מאכילת גבוה עד לכהנים המקודשים והשראת שכינה ועד לישראל שלוקחים את השכינה איתם אל העיר, לכל אדם, בכל מאכל, כל דבר, בכל המציאות הגשמית. זה התיקון הישראלי, זה האור הישראלי המיוחד. אז שם ככה, מגיע שבועות, אני מבין שעושים שלמים. למה עושים שלמים? כי כביכול להגיד, תקשיב, נכון קיבלנו עכשיו תורה? יפה מאוד. קיבלנו תורה, ויש שפת אמת יפהפה, אומר שתי הלחם, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הרי לכו לחמו בלחמי, זה לחמה של תורה. מי שרוצה, יש את השיעור בית לחם יהודה, שנמצא בספר שלנו, אורות חיים, על החגים והמועדים. אז שמה דיברנו ארוכות על הלחם. שתי הלחם, זה תורה, לכו לחמו בלחמי. בסדר גמור. ויחד עם זה, מביאים את שני הכבשים האלה, ומה הם? הם בעצם שלמים. מה זה? התפשטות האור של תורה, מקודש קודשים, לכל עם ישראל, לכל מקום, בכל העולם כולו. אז זה בעצם האור של השלמים בשבועות, ודווקא בשבועות, כי ממתן תורה התחלנו לקבל את יכולת התפשטות הקדושה, וזה לא סתם שזה היום הולדת ויום הפטירה של דוד המלך. התפשטות הקדושה, המלכות בישראל, הופעת אור השם, גם בשמחת תורה, אחד הדברים ששמחת תורה מיוחד בהם, זה שמברכים למלך. פתאום שמה בשמיני עצרת מברכים למלך, כן? למה? כי זה התפשטות הקדושה בישראל. עכשיו שימו לב טוב, אז למה זה קודשי קודשים? אבל למה זה קודשי קודשים? אז אומר לנו הרב קוק, מקור ח' אורות הקודש חלק ב', במאמר האחדות הכוללת פסקה כף, כל מה שהעולם כל מה שהעולם הולך ומשתלם מתאחדים יותר חלקיו. שימו לב לביטוי משתלם, שלמים. כל מה שהעולם הולך ומשתלם, כלומר נעשה שלם יותר. שלמים, עושים מטילים שלום בעולם, יותר שלום, יותר שלמות, יותר התגלות אור השם. כל מה שהעולם הולך ומשתלם, מתאחדים יותר חלקיו. זה השלום. העולם נעשה שלם יותר, יש יותר אחדות. אומר הרב, הוא תכונת האורגניות, העובדה שבעצם העולם ביסודו, כי הוא לא מחובר להשם, מתבלטת עליו, כלומר מתגלה באופן גלוי, בולט, מבוטא בצורה ברורה, ותכונת האורגניות מתבלטת עליו יותר. העולם מתגלה באורגניות שלו. ההתאחדות העליונה, היא התאחדות שכל האדם ורצונו עם כל היקום. אומר הרב, אתה יודע מה השורש? השורש זה לא תעשה לי פה גלובליזציה בהכללה גסה שקרית, רק בגלל שאפשר לקנות סחורות בכל מדינה ולהעביר כסף מצד אחד של הגלובוס לשני ולדבר בטלפון. הכל טכניקה. זה הכל טכניקה. איפה המוסר? המלחמה, הנשק ביולוגי, מלחמות קרות, הכל ממשיך כרגיל. איפה תיקון המוסר? אז בעצם אומר הרב, אדוני, התכונה הזאת, ההתאחדות הזאת, העליונה השמימית, היא לא סידרת לי עכשיו אינטרנט שירוץ מקצה אחד של הגלובוס לקצה השני, זה חשוב, אבל זה טכניקה, טכניקה שמסייעת לאחד, אז זה עדיין טכניקה. אל תנסה לשים את הטכניקה בראש, חס ושלום. אומר הרב, ההתאחדות העליונה היא התאחדות שכל האדם ורצונו עם כל היקום, בכלליו ובפרטיו. כלומר, אחדות של דעת האדם, של הרצונות שלו, עם כל היקום, עם כל ההוויה. איך קורה הדבר הזה? תורה, שבועות, מתן תורה. ממשיך הרב ואומר, ההתאחדות עם העניין האלוהי עושה פעולה זו במילואה. אתה רוצה חיבור כזה? אתה רוצה גלובליות? תורה. תתאחד עם הקדוש ברוך הוא. תקבל גלובליות אמיתית. אומר הרב, שימו לבעלה, ואין פלא, אומר הרב, אין כל פלא, שהצדיקים הדבקים בהשם, רצונם הוא פועל בהוויה, ותפילתם עושה פירות. הרי ראינו כמה וכמה צדיקים גם בדורותינו. שאתה היית הולך, אומר לו הרב, היהודי הזה חולה, אם אפשר להתפלל עליו, כמו שהרמ"א כותב בירו הדעה, ילך לחכם ויתפלל עליו. והרב היה מתפלל, וניסי ניסים, כל מיני, אז לא תמיד, נכון, לא תמיד תפילה מתקבלת, לפעמים יש דברים שזה זה מה יש, זה רצון השם וגמרנו, גם כאלה דברים יש, אבל אפילו חרב חדה מונחת, צריך להתפלל, ואתה הולך, ותפילות שלהם, משנות מציאות, על ימין ועל שמאל, דברים פיליים, איך זה, למה זה? כי הם נורא גלובליים, פשוט מאוד, הם היו צדיקים גלובליים, לא הגלובליות של החרטה שלך, סליחה על הביטוי, של הקשקוש הזה, שבגלל שאפשר להעביר שיחת טלפון מקצה אחד בעולם לקצה השני, אחדות, אחדות, כפר גלובלי קטן, כן, מכון לווירוסים שם, עכשיו מתחילה התקצות, אם זה יצא מהסינים, אמריקאים, מי עשה את זה, מה עשה את זה, נשק ביולוגי, למה? למה צריך נשק ביולוגי? הכל כל כך אחדותי, גלובלי, למה האיראנים רוצים להשמיד את עם ישראל, רחמנא ליצלן, למה, מה? הכל כל כך גלובלי ואחדותי, מה חברים, מה קורה פה? מה אנחנו אוכלים את הלוקש הזה? גלובליות זה טכניקה? גלובליות זה אותו צדיק שכשאתה בא להתפלל והיה נגיד הרבי מלובביץ' הרב מנחם מנדל היה רואה יהודי בקצה העולם שולח לו בן אדם שיעזור לו, זה גלובליות. גם אנחנו היהודים הפשוטים, אתה רוצה גלובליות? תורה, חג השבועות, זה גלובליות. אז מתחיל קורבן שלמים, השלום העולמי, האור של חג השבועות, התפשטות הקדושה האלוהית על ידי הצינור הישראלי, האוניברסלי של ממלכת כהנים וגוי קדוש, על כל פינה בכל הגלובוס. כל יהודי שנמצא בכל מקום הוא שלוח, כמו שאומרים החבדניקים. לא חבדניקים שלוחים, כל יהודי הוא שלוח. כל ישראלי, לא משנה איפה הוא נמצא, צריך להאיר את אור השם. ומרכז האור הוא ארץ ישראל. ממשיך הרב ואומר, וכן עתידה להיות כל האנושיות כולה. זה יגיע בסוף לכל האנושות. כמובן על ידי שתתגלה תחילה הסגולה הביקורית של ישראל. שימו לב לביטוי. הסגולה הביקורית של ישראל, ותתפשט על כל, וימלא כבוד השם את כל הארץ, וישמח השם במעשיו. עוד פעם חוזר הביטוי הזה, רגע אחד, מה זה הסגולה הביקורית של ישראל? תתגלה הסגולה הביקורית של ישראל, הבני בכורי ישראל, הסגולה הביקורית של ישראל, זה יביא אחר כך את הגלובליות, כי בעצם תתפשט למעשה הקדושה על כל, וימלא כבוד השם את כל הארץ, וישמח השם במעשיו, זה שלמים, שלמי שמחה, ישמח השם במעשיו, התפשטות הקדושה אל המעשיים. אבל מה זה הביקורית הזאת? מה זה תתגלה הסגולה הביקורית? אז יש לנו את חג הביקורים. בואו נתבונן לעומקו של חג הביקורים. אומר לנו הרב קוק במקור ח', באמצע השורה החמישית, עולת ראיה חלק ב', עמוד שין ה'. הקדמה לחג השבועות, ההקדמה היא מדהימה, אין לי מילים, באמת אין לי מילים. בקש מכם, תפתחו עולת ראיה חלק ב', עמוד שין ה', לחג השבועות, ההקדמה שמה, ותקראו אותה, היא פשוט יפהפייה, אי אפשר לתאר. אז הבאתי פה רק כמה שורות, אומר הרב, העולם כולו מתבקר בחג השבועות. מה זה מתבקר? בחג השבועות מתבקר, זה הולך לבכוריות, הולך לשורש, לראשוניות, לראשית. איפה הכל התחיל? לשורש העולם. כל העולם מתעלה ומתחבר אל קודש הקודשים. אם תנועת השלמים הרגילה היא מבפנים החוצה אל היחיד, אל הפרט, בשבועות זה שלמי ציבור. יש התעלות של כל הפרטיות אל הכלליות. אז זה שלמים, זה שלום, אבל זה נעשה על ידי מה? על ידי ביקורים. חג הביקורים, על ידי לרומם את כל המציאות הפרטית הקטנה, הגשמית, הפירותית, הארץ ישראלית. לרומם אותה כולה אל הציבוריות, אל הכלליות, אל אור השכינה, אל מקום המקדש, שלמי ציבור. אז יש שלמים, אבל הם קודשי קודשים. שחטים בצפון, אוכלים אותם זכרי כהונה, אוכלים אותם כהנים. זה בשם כל ישראל, ברור, זה שלמים. אבל כל ישראל מתרוממים אל הבכוריות, אל הביקוריות, אל השורש, אל הראשיתיות. ממשיך הרב ומפרט ומסביר, כל העולם שמח. זה שבועות, זה שבועות. רבותיי, בבוקר חג השבועות, מי שזכה לעשות תיקון ליל שבועות כמו שצריך, וכל הלילה להיות ער ומרוכז בלימוד, בלי לפצח גרעיני ולקשקש, מרוכז, כמו שהבן איש חי כותב, יש לנו שיעור באתר, רוח ירושלמי, תיקון ליל שבועות, מוזמנים לשמוע אותו. דבוק בלימוד כל הלילה, כשמגיע הבוקר, תפילת שחרית, הבן אדם כבר מרחף, מגיע מוסף, תפילת כתר, איזה אורות, איזה שמחה. אומר הרב, שימו לב, אומר הרב, כל העולם שמח, כל העולם גדול הוא. כל הארץ היא של השם בגילוי עליון. כלומר, האור של השלמים בשבועות מתעצם לתיקון העתידי, שלמי ציבור קודשי קודשים. אומר הרב, ממשיך הרב ואומר, וישראל מתעלים להיות סגולה מכל העמים. רואים את האור הישראלי, רואים את הסגולה, ונשמותם של ישראל נראות בבהירותן הצחצחה. מה פירוש? רואים שנשמת ישראל זה אור מן האין סוף. מי שזוכה בבוקר חג השבועות לראות את האור על הפנים של האנשים, יש את הנרתמים גם, נכון? אבל זאת אומרת, שנת העמל, חס ושלום. וכאילו אדם ככה עמל כל הלילה וכו'. אבל כמובן, מי שזוכה בבוקר חג השבועות, להיות בהתלהבות, כן, איך אומר רבן איש חי, להתפלל בזריזות ובכוונה גדולה. לא למרוח, אבל להתפלל עם כוונה, עם התלהבות, עם שלהבת, עם אור של כל האורות, של בוקר חג השבועות. זריז, אבל מלא התלהבות. אומר הרב, ממשיך הרב ואומר, ונשמותם של ישראל נראות בבירותן הצחצחה, והאהבה והחיבה יתרה לכל נשמה ונשמה מישראל, לכל אחד בפני עצמו, מתגדלת לאין קץ. ממש כל אחד מישראל הוא מתגלה בתפארת עליונה, בהדר קודש, כאבן חן שאין לו ערך וקצב, סגולה נפלאה. אומר פה בעצם הרב, שימו לב, אומר הרב, תבינו טוב שבשבועות מתגלה האור, לאור כל מה שלמדנו, האור של השלמים, אבל כל יחיד מתעלה לציבוריות, לכן זה שלמי ציבור, זה קודשי קודשים, כי בעצם בשני כבשי העצרת מתגלה עניינו של יום, מתגלה שכל המציאות המעשית, הארצית, היחידית, הפרטית, בישראל, מתוך כך גם יאיר לכל העולם, בישראל מאיר כל האור הזה בכל ישראלי וישראלי, הנשמות הקדושות של ישראל, כולם מלאות אורות, העולם כולו מתגדל, ישמח השם במעשיו, שלמי שמחה, כלל ישראלים, קודשי קודשים. תיקון עולם, תיקון עולם, זה חג השבועות. כל העולם כולו מתבקר, חוזר לשורש, לאור, למנוחה, לטוב, לכל האור האלוהי, לכל השלווה הפנימית, לכל השמחה הגדולה שנמצאת אי שם בפנים, ואנחנו במו ידינו סוגרים את הדלתות. אז איך אפשר להקריב שלמים כשדלתות ההיכל סגורות? תפתחו את דלתות ההיכל, כמו שרב שלמה היה אומר, תפתחו שערי הלב, רבותיי, תפתחו שערי הלב, תקריבו שלמים, תרימו, תרוממו, תעשו שלום בעולם, תרוממו את כל העיר, תרוממו כל אדם, תרוממו כל מאכל, כל עניין כלכלי, כל עניין חברתי, כל חיים פוליטיים, כל מציאות לאומית, ישראלית, תרוממו את הכל, אבל שדלתות ההיכל, ששערי ההיכל יהיו פתוחים, שתהיה השפעה מהקודש, במתן תורה, מתן תורה התחילו השלמים, שנבחרו ישראל במתן תורה, אז התחילו השלמים, זה סגולה ישראלית, על כך נבחרנו. ואומר עכשיו לפי זה, אז זה אור של שבועות, זה אור של שבועות, עכשיו שימו לב חברים, אני רוצה לקחת אתכם עכשיו למקום מאוד מיוחד, מישהו יגיד, בסדר, זה אור של שבועות, הכל השנה, שלמי יחיד, נו, בסדר. חברים, אם נבין מה מתרחש בשבועות, אפילו בהבנה הכי בסיסית שיש, נדע איך לקחת את האור של שבועות לכל השנה כולה. איך לעשות את הציבוריות שלנו, שלמי ציבור שהם קודש קודשים. מציאות מדינית ישראלית שהיא כולה מלאה קודש מקיר לקיר, ואצלנו הקירות הם לא קירות חוסמים, אלא קירות רק של ריכוז על מנת להתפשט ולהעיר לכל העולם כולו. אז בואו נראה. אומר לנו אחידה בספר לב דוד, פרק למד א', מקור ת', אומר רבי חיים יוסף דוד אזולאי, רבנו אחידה, רבנו הגדול והקדוש, אומר אחידה הקדוש ודע שכתב מעריה, ששמע מהרב החסיד המקובל כבוד נורם ורבנו רב רבי חיים הכהן זל, תלמיד רבנו מוהר חוזל, רבי חיים ויטל תלמיד הארי הקדוש, ואחידה מראה איך זה בא עד רבי חיים ויטל, כי אין נכון בליל שבועות ללמוד משניות בשום אופן, לא לומדים גמרא בליל שבועות. עכשיו עוד פעם, יש הרבה כאלה ישיבות שעושים את זה, כבודה מקומה מונח, לא באתי להגיד להם שום דבר, לבריאות. אנחנו לומדים את דברי אחידה. אחידה אומר, אל תזלזל בתיקון ליל שבועות חלילה. בליל שבועות לא לומדים גמרא. לא לומדים משניות בשום אופן, דה משנה, בסוד שפחה דה מטרוניתה, והלילה הזאת צריכים לתקן המטרוניתה, אלא יתעסק ברזי אורייתה. מה כתוב פה? ומי שרוצה יש הרחבה על זה בשיעור שלנו, תיקון ליל שבועות באתר שלנו רוח ירושלמי, שימו לב טוב. אומר אחידה, בליל שבועות השכינה מתגלה. שכינה מתגלה. גמרא זה לבוש של השכינה. כל השנה אתה רוצה להגיע לשכינה, אתה צריך לעבור את הלבוש. אז כלומר, אתה צריך את הלבוש כדי שהוא יביא אותך אל השכינה. אז אתה צריך ללמוד גמרא. אבל כשאתה מגיע בליל שבועות ואתה מתחיל להתעסק לי עם גמרא, עכשיו מתגלה השכינה. אתה מתחיל להסתיר אותה עם הגמרא. לכן בליל שבועות לומדים רזי תורה. ולכן בליל שבועות יש את התורה שבכתב, שהיא בחינת רזי תורה. ואין לנו זמן עכשיו להאריך בזה, ואחר כך את התרי"ג מצוות, והולכים לאידרה, לקרוא זוהר, ולקרוא אותו בנחת, לא לחלק, לגמור חפלאפ והביתה, יושבים כל הלילה, והפה צריך לעבוד, וכמה כואב הלב לראות היום, יהודים מסתובבים, הרי כל הסותר לאו של ישראל, כסותר לאו של שכינה, פה של יהודי זה פסח שמגלה אור השם, זה גילוי שכינה, וכולם מסתובבים עם מסכות על הפה, ישראלים, יהודים קדושים, וצריכים וחובה להסתובב עם זה בשביל להציל את ישראל, אבל שככה נאלצנו להגיע למצב הזה שהפה הישראלי פתאום הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, תחסו את הפה הקדוש, רחמנא ליצלן, זה היום ונורא, צריכים לחזור בתשובה. אז אומר לנו פה מרן הרב קוק, בורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש פסקה קוף, אומר הרב, גדולתה של חוכמת הרזים, של חוכמת האמת, חוכמת ישראל המקורית והאמיתית, כביכול תורת הקבלה, היא במה שבשפע רוח הקודש שלה, היא מעלה ומרוממת את כל הגשמיות לרוחניות. מי שלא לומד קבלה, חושב שבקבלה נמצאים שם אי שם במלאכים, וחלס, ושם זה נגמר. היינו למעלה, הביתה. אומר הרב, זה בדיוק הפוך. הכוח של סתרי תורה, זה שזה מרומם, עוד פעם, מרוממת, מעלה ומרוממת את כל הגשמיות לרוחניות, ואת כל הציורים שלהם, המוחשים והדמיוניים, למרום האצילות וההשכלה העליונה. אתה מסתכלים על ארץ ישראל, רואים שזה ארץ קודש, רואים שאור השם על כל רגב ורגב מאדמתה, איך? על ידי רזי תורה. ממשיך הרב ואומר, וזאת היא סגולתה של תורת אמת, שכל ביטוייה, כל הוראותיה, כל האופנים של הסברותיה, אפילו כשהם יורדים למטה מאוד מאוד, משתמשים בכל מיני עניינים שבין איש ואישה, וכל מיני דברים מעשיים ארציים, עד לידי התפיסה היותר נמוכה של האדם, היותר שפל, היא קולת תמיד תורת הרזים אל צלם אלוהים שלו, ולאור האצילי של נשמתו, שהיא תמיד שרויה בו בתור נקודה. נקודה חיונית פנימית, מי שרוצה, שלמי ציבור, שלמי שמחה של שבועות, שמאירים את כל העולם ומחברים אותו לשורשו, רוצה את זה כל השנה, צריך פנימיות תורה. אשריכם ישראל, חזקו ואמצו.